מסיימים בסייעתא דשמיא את השיעור הקודם שלמדנו על אחדות האדם שקיבלנו מאדם ראשון, יחידות האדם שקיבלנו מאדם הראשון, ושהופעת המיטה מאפילה, מעלימה ומסתירה על אותה יחידות ואותה אחדות, כי אם הוא כל כך מיוחד אז למה הוא מת? ומקור היחידות זה מקור האחדות, אז לכן זה גם מעלים על האחדות שכולנו באנו מאדם הראשון, וזה מקביל בדיוק למה שאומרים בקשר לטוב והמיטיב, שבעולם הזה אין כאן את ראייה בהירה שהכל הטוב והמיטיב. לכן יש פה שתי ברכות, וזה גם מתקשר לבאהבת לרעך כמוך, שאי אפשר להגיד הלכה למעשה בזמן הזה כמוך ממש לפי הרמב"ן, כי לא, פה לא רואים את אחדות האדם. ואנחנו נסיים במתן לוחות, אמרה תורה חרות על הלוחות, וחרמים פרשו עד כדי חרות על החירות, חירות ממלאך המוות. ועניינם של דברים אלו כך הוא: ישראל ואורייתא אחד הוא, והלכה רווחת כי העומד בשעת יציאת הנשמה דינו כרואה ספר תורה שנשרף. בורא שפר ספר תורה שנשרף, אנחנו פוסקים שקורא השתיים, אחת על הכתב ואחת על הגביר. ומכך שרואים שמדמים יציאת נשמה לשריפת ספר תורה, שמע מינה שיש דמיון לנשמה בגוף, לאותיות על הקלף. וכמו כן ניתנת היא הנשמה להפרדה מן הגוף. זה האותיות וזה הקלף וזה הנשמה והגוף, אבל בלוחות אין אוקיי. אותיות הלוחות היו אותיות חקיקה ולא אותיות כתיבה. אותיות חקיקה אינן דבר נוסף על הקלף, אלא שהן נמצאות בתוכן של האבנים, בבחינת מיני ובי, בתוך הקלף, חקוקים, ואי אפשר למחוק ואי אפשר להפריד. ומפני כן בגילוי מתן לוחות נולד גם בישראל יחס נשמה על הגוף, בציור של חקיקה שאין בה מקום להפרדת האותיות ממקום חקיקתן. אי אפשר באמת להפריד את הנשמה מהגוף. וזהו עניין שדרשו חז"ל, שמתן לוחות היה בו חירות ממלאך המוות מתיבת חרות. מה הקשר בין חרות לחירות? חרות זה חקיקה. חקיקה זה בסוד חיבור נשמה בגוף, באופן שלא ניתן להפרדה. ישראל ואורייתא אחד הוא. לכן כמו שבתורה אי אפשר להפריד בין האותיות לבין הקלף, כך גם ביהודי אפשר להפריד בין האותיות, בין הנשמה לגוף. ולכן אם זה חרות, ממילא יהיה זה חירות, ואי אפשר, ואנחנו לא נמות, נפלא מאוד, עמוק מאוד. זה בלתי ניתן להפרדה. וחוזרים אנו לתחילת הדברים. המנו לעיון את דיוק המשקל ביחס בין אדם למקום, ובין אדם לחברו במתן לוחות, חמש בזה וחמש בזה. ומה הקשר? הרי למדנו במאמר הזה שעובדת המוות מעמידה עם מחיצה בנפש בין האמונה שבלב ובין הרגשה שבלב. יש לנו מצד אחד אמונה שאדם הוא נצחי, מצד שני יש את ההרגשה שאדם מת. ומחיצה זו פועלת גם בתחום בין אדם למקום וגם בתחום בין אדם לחברו, שבבין אדם למקום אין ההרגשה שבלב משיגה את האמונה שבלב, שהרי מצד האמונה שבלב אנחנו מכירים בכולו הטוב והמיטיב, ואילו מצד ההרגשה שבלב זקוקים אנו למציאותה של ברכת עין האמת. והוא הדין, והיא המידה גם בין אדם לחברו. שההרגשה שבלב איננה משגת את האמונה שבלב. מצד אמונה שבלב אנחנו מכירים באחדות של ישראל במדרגת כמוך. ואילו מצד ההרגשה שבלב, זקוקים אנו למציאותה של ההלכה של חייך הקודמים לחיי חברך. כמו שכותב הרמב״ם, שאנחנו אני קודם לחבר, אפילו שבצד האמונה אני יודע שכולנו מאוחדים במדרגה של כמוך. ושתי המחיצות הללו הן תולדותיה של הופעת המוות. ומעטה מתן הלוחות, שכל עניינו הוא חירות, הרי הוא מסלק בגילוי אורו את שתי המחיצות החוצצות בין האמונה ובין ההרגשה, וההרגשה משיגה היטב את האמונה, והשגה זו משתפת היא את העבודה של בן אדם למקום, את העבודה של בן אדם לחברו. בבקיעת אורו של ביום ההוא אנחנו מגיעים על ידי מתן הלוחות. אנחנו קיבלנו חירות ממלאך המוות, אז הצלחנו לסלק את המחיצה שבין האמונה לבין ההרגשה. כאן אנחנו חיים את האמונה שאדם לא ימות, כי חירות, כיוון שזה חירות על האדם, יש גם חירות ממלאך המוות, ואין כאן מוות. ואם אין מוות, אז רואים את גם את היחידות של האדם בצד בין אדם לחברו, האחדות של האדם, שכולנו מאוחדים ואף אחד לא ימות, כי אמרנו שזה אותו שורש, היחידות והאחדות. וגם בבין אדם למקום, שהכל הטוב והמיטיב, כי חיים בזמן שאין מוות. זה בקיעת אורו של ביום ההוא. ומפני שהמתן לוחות יוצר את הבקיעה המשתפת הזו, מן הדין הוא שמתן לוחות זה יהיה מיוחד לדיוק המשקל ביחס האדם למקום ויחס האדם לחברו. אחרי שעמדנו שיש יחס שווה בין אדם למקום לבין אדם לחברו, כי בשניהם אנחנו חיים עכשיו בחושך, שלא רואים את הגילוי הזה, האור הזה, שהשם אחד, ושאדם הוא אחדותי ויחידי. אבל אחרי שניתנו הלוחות והשתחררנו מהמוות, חירות ממלאך המוות, וראינו שבאמת אדם הוא יחידי ואין דוגמתו, סילקנו את המחיצה בין האמונה שבלב לבין ההרגשה שבנפש. כאן מרגישים גם את אחדות האדם ויחידות האדם, כי רואים שהוא לא מת. וגם בצד של בין אדם למקום רואים את הטוב והמיטיב, שהכולו הטוב והמיטיב. מכיוון שפה ראינו את גם בבין אדם לחברו וגם בבין אדם למקום את אותו דבר, אחרי שסילקנו את המוות ראינו את האור של הביום ההוא, מן הדין הוא שיהיה דיוק משקל בין שני הלוחות, 5 על זה ו-5 על זה, ששניהם מורים על אותו דבר, על אותו סילוק של מלאך המוות וגילוי אורו יתברך. וממילא הכל אחד ואין מוות, וגם האדם הוא מאוחד, כולנו מאוחדים ומיוחדים. ולכן מתאים שבשניהם יהיה 5. ברוך השם שזכינו לזה, דברים נפלאים מאוד. מי שלא הבין יכול כמובן ליצור איתי קשר וננסה להסביר יותר. אנחנו מתקדמים עכשיו למאמר חב"ב. כתוב בפסוק, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אז לא מדובר פה ביחס לגוף דברי תורה עצמם, מדובר פה בשמחת התורה. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. וחכמים אמרו, והיו הדברים שמחים כנתינתם בסיני, כשרצו לשבח את דברי תורה. את לא רק לימוד תורה זה שמחה, גם בשותפות בין יששכר וזבולון יש איזה שמחת התורה. מה השמחה פה? אז אנחנו קודם ניכנס לרעיון למדני, ואחר כך הכל יתבהר בעזרת השם. חובחת היא ההלכה שבכל מקום שצריכים בעידנה, מועילה היא הספרה של הכירת צורך הנאה, הנחה, למילוי תנאי של בעידנה. זאת אומרת, אם צריך דבר, שני דברים, לקרות בו זמנית, אז מספיק הספרה, הכירה לצורך הנחה, כדי למלות את התנאי של בעידנה. גם בכמלי בדרה במיני, וגם בעשי דוחה לא תעשה. הלכה זו אומרת, כשהמטרה מכריחה את האמצעים, אז האמצעים בטלים מהם אל המטרה עד כדי כך, שאפילו חילוק זמן אינו מפריד ביניהם. וגם האמצעים, וגם המטרה, כאחד הם נידונים. רואים את זה בגמרא בכתובות, מלי בדף למד. בדף למד א', למד א', שם כתוב, הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע, שבת ברשות הרבים, וקרא שיריים בהליכתו פטור, ולשלם על השיריים, מדין כמלי בדרה במיני, שתחייב סקילה על איסור מלאכה בשבת, ואף על פי שתחייב בתשלומים על השיריים לפני ההנחה של החץ, בכל זאת פטור. למה? שעקירה צורך הנחה. אז משעה שעקר את החץ עד שעה שנח, זה נקרא מלאכה אחת. זה אמרה שם דנה בזה. אבל רואים פה שאפילו שזה לא נקרא ממש בבת אחת, אבל זה מספיק שעקירת צורך הנחה, ברגע שעקר את החץ עד שעה שנח, זה מלאכה אחת, ולכן כשנח היה בחילול שבת, כשקרה את השיריים זה היה באמצע הליכה, אבל דנים את האמצעי יחד עם המטרה. כשהמטרה בהכרח באה על ידי אמצעים. דעת לנבון נקל, כי אין החוק הזה נוהג אלא בחוקי ההכרה השכלית המופשטת. אבל כשאנחנו יורדים מחוקיה של ההכרה השכלית אל תחומה של ההכרה הרגשית, אז מוצאים לנו חילוק רשויות מוחלט בין התעסקות באמצעים ובין התעסקות במטרה. כי בשום פנים אי אפשר לו לאדם לדאום את טעמה של התכלית בתעסקותו בדרכים המובילים אל אותה תכלית. כי מלוא כוח הצפייה, הציפייה שהאדם יושב ומצפה להשגת התכלית, איננה עומדת לו להתאימו טעם של תכלית. תמיד האמצעי זה לא טעים כמו התכלית. טעם האמצעים לחוד וטעם התכלית לחוד. ורק בעבר או בעתיד מצאינו שינוי בעניין זה. בנוגע לעבר מצאינו דברי חכמים בפרשת בראשית העוסקים בחטא של הארץ, שלפי הציווי היה לה להוציא עץ פרי, שטעם עצו ופריו שווה, והיא לא עשתה כן ואין טעם עץ כטעם הפרי. ובוודאי שאפילו לפי הציווי, הייתה מציאותו של העץ מובדלת ממציאותה של הפרי. בכל מקום, מכיוון שמצד ההכרה השכלית המופשטת, ישנה הלכה של עקירת צורך הנחה, הרי היה מן הראוי שחוק זה יהיה לו חוק מקביל בחוקי הטבע. וזה נחשב כקלקול בטבע, מה שטעם העץ, האמצעי, אינו כטעם הפרי התכלית. כל זה בנוגע לעבר. ובנוגע לעתיד, הרי הנבואה אומרת וניגש החורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזר, הכלומר, שאור הגנוז במטרה יתקרב בתכלית הקירוב אל האור המאיר באמצעי. זאת אומרת, יש פה האמצעי, החורש, והוא ניגש בקוצר, במטרה. תורך ענבים, שזה הסוף, המטרה, ומושך הזרה, שזה את האמצעי. מפני שזה המצב הראוי, בהתאם להכרה השכלית המושטת של הכירת צורך הנחה. וכאן הוא אחד התאומות המבדילים בין הראוי ובין המצוי, כמו שנתפרש בחית הארץ, שהאמצעי לא טעים כמו התכלית. בתחילת פאה למדנו שתלמוד תורה הוא אחד הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. שבת קוף חבזיין אומרים שם שהשכמת בית המדרש היא בכלל תלמוד תורה. אבל לא אומרים כך לגבי כיבוד אביהם, שהשכמת כיבוד הוא בכלל הכיבוד. רואים מכאן שרק בתורה דין ההשכמה הוא כדין הדבר שאליו הוא משכים, אבל בשאר המצוות לא אומרים כך. ובוודאי שחילוף זה צריך טעם. למה דווקא בתלמוד תורה דין ההשכמה הוא כדין הדבר שאליו הוא משכים? אלא שהם הם הדברים שבנוגע לעניין תלמוד תורה אנחנו דנים את דין הראוי ולא את דין המצוי. תלמוד תורה זה קדושת השכל, הכרה שכלית מופשטת, וזה מחייב באמת את המהלך של הכירה צורך הנחה, ובטלה היא הכירה על ההנחה. וגם בהשכמת בית המדרש, צורך בית המדרש, אנחנו מבטלים את האמצעים למטרה. בכל זה בנוגע לתלמוד תורה טעם העץ כטעם הפרי, אמצעי כמטרה. אבל בשאר המצוות שקדושתם היא קדושת המעשה, שם אנחנו דנים בהם כפי החוק השולט בתחומו של המעשה. למעשה טעם העץ אינו כטעם הפרי, החורש אינו ניגש בקוצר, תורך ענבים הוא מרוחק מאוד ממשה חזר. אז לכן זה מסביר באופן נפלא איך החוק השכלי שולט דווקא בתלמוד תורה, שעקירת צורך הנחה שהאמצעי מתחבר למטרה. ובוודאי שהשכמה היא לאו דווקא בכל מכשירי תלמוד תורה. גם באישה אומרים שזכות התורה תולה לאישה. היא לא מצווה, אומרת הגמרא, אבל היא עוזרת לה, לבעל, לילדים ללמוד. הסיוע לתורה דינו כזכות התורה, כך הוא כוח התורה. ועבוהון דקולו, שהראש לכל זה השותפות של יששכר וזבולון, זה מיוחד לתורה. אם אחד קונה תפילין לחברו הוא עשה דבר גדול, אבל אי אפשר להגיד שהוא שותף למצוות הנחת תפילין. הוא עזר, הוא עשה חסד, עשה צדקה, אבל מי שעזר לשני ללמוד אז הוא שותף בתורה, כי האמצעי מתמטא למטרה. וידיעת ההפכים אחת, כשם שהיעדר החיות מוליד אבלות, התפשטות החיות מולידה שמחה. לכן אדם כל כך שמח כשנולד לו בן, כשהוא כותב איזה יצירה תורנית אפילו אחרת, אישה היא מבשלת, פשטות החיות. אז הוא הדין והיא עמידה בחיות לימוד תורה. הכוח של תלמוד תורה להפוך את כל המכשירים, את כל המשמשים לחלקי תורה. הכל נהיה, גם השותפים נהיים חלק מה, זאת אומרת הם נהיים שותפים. כשעוזרים ללמוד הם חלק מהלימוד. וזה התפשטות של עצם התורה גם לשותפים, גם לעוזרים. וכל התפשטות גורמת לשמחה. לכן כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר בעוליך. כלומר, שותפות זו מצד עצמה שותפות של שמחה. כי השמחה היא התורה בגילוי כוח ההתפשטות שבה, להפוך כל מכשיר לשותף. הרי זו שמחה נוספת אגבי שמחת התורה בגוף התורה. אז יש פה הרבה, כמו שאני תמיד אומר, אצל הרב פוטנר תמיד יש פה שני דינים. יש פה שני דינים שהאמצעי והמטרה הם אחד רק בתלמוד תורה ולא בשאר המצוות. יש פה שני דינים גם בתלמוד תורה. יש את עצם שמחת התורה ויש גם את השמחה של השותפות, שזה מכוח ההתפשטות של התורה. והדברים היו נפלאים ונשגבים ממש, ואנחנו בעזרת השם נודה להשם על הזכות הגדולה שזכינו להבין את התורה הזאת, לנסות להבין לפחות. ויהיה רצון שנזכה להרגיש את השמחה הזאת גם בשותפות בתורה וגם בעצם הלימוד. שלום שלום, אהובה ידידיי מורים.